טוב. אנחנו פה בפסקה ב' אחרי הקדמה ארוכה שבה לימד הרב שבמקום שכל קיבוץ לאומי או חברה שמאוגדת סביב איזה רעיון כשהיא עומדת על נפשה, הרי שמעבר לתודעה הגלויה ולבחירה החופשית שמאפיינת את החיים של כל פרט, עומדת לה גם ההכרה הטבעית, ההכרה הפנימית, שהיא הרבה פעמים לא יכולה לבוא לידי ביטוי והסברה, אבל היא בעצם זו שמכוונת את פעולותיה. גם אצל היחיד זה כך, אבל ביותר אצל הקיבוץ, שאצלו הרובד הטבעי, העצמי, הוא רודה יותר גם בחיים בפועל. אחרי הסברה ארוכה כזו, אז אומר הרב, כך היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית, וההכרה הזאת היא נמצאת עמוק יותר מאשר מה שבאים חכמי השכל בפילוסופיה וחכמי הרגש בהיגיון לבאר לה. כל מה שהתבאר בדברי הראשונים והאחרונים, אלה שהלכו בדרכם של חכמי השכל, אלה שהלכו בדרכם של חכמי הרגש, הכל היה ניצוצי ניצוצות מתוך מה שהאומה, מתוך מה שהיהדות מכירה את עצמה בעצמה. אז האמונה, שזה היחס אל האמת, היא קודמת והיא עמוקה יותר משהו מה שבא לידי ביטוי אחר כך בחוכמה ובהיגיון. הזכרנו כבר את המאמר של הרב במאמרי ראייה בעמוד 298, שם הרב גם מבאר כך את המצב של הדור בימיו. כן, ההכרה של היהדות את עצמה היא הכרה מאוד עליונה, ההארה של האלוהות בצורה היותר טהורה ומאירה. בעולם. בעולם זה מופיע קודם כל בקרבה פנימה, כלומר ההארה הזו קודם מופיעה בנו, מתוך זה זה גם פועל ומקרין על העולם ועל החיים בכלל. מה זו ההארה של האלוהות בצורה יותר טהורה? כי האלוקות היא לא רק חופפת על העולם, אלא היא גם מתגלה בעולם. יש בכמה מקומות, בייחוד בפרק א' של אורות ישראל, שם יש כמה ביטויים מאוד מאוד חריפים, שמבליטים את היחס הישיר שיש בין האומה הישראלית ומשמתה לבין האלוקות המתגלה בעולם. למשל, שהרב אומר שם בפסקה ב', בפרק א' של אורות ישראל, קוף למד חיות, הרב אומר, מתחיל קודם כל מן הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. זאת אומרת, אם מדברים על הטיפוס האנושי הכללי, אז כנסת ישראל זה הצד הכי עליון, הכי רוחני. אבל בהמשך הפסקה, הרב אומר, כבר כנסת ישראל, אתם רואים בחצי השני, כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה, בבניין הלאומים. אז כאן כבר לא מדובר רק על הצד הכי רוחני והכי עליון באדם, באדם הכללי, אלא כאן מדובר כבר על התפקיד שלה כמלבישה, כמגלה את ההשגחה האלוקית בעולם. יש מזה יותר בפסקה ד', הפסקות פה בפרק א' הן בהדרגה מבארות את היחס הישיר שיש בין הגילוי האלוהי בעולם לבין כנסת ישראל. מה שכתוב בפסקה ב' מובלט הרבה יותר בפסקה ד', גם באמצעה של הפסקה, כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוקות כלל. היא מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי. זאת אומרת, יש צד באלוקות שהוא פנימי, נסתר, לא מתגלה, למקיף, חופף על, ויש צד שהוא מתגלה בחיים. כנסת ישראל זו האלוקות המתגלה, המציאות שבעזרתה בא האלוקות מתגלה בעולם. אחר גם בהמשך הפסקאות עד פסקה ח', שם כתוב אור השכינה הוא כנסת ישראל, האידאל הישראלי השורה באומה כולה, העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. המדרגה הזו הולכת ומתבארת אחר כך גם בפסקה ט', מתוך זה גם בפסקאות הבאות. אבל ההערה של האלוקות שהיא בעצם באמת מלאה את הכל ומתגלה בכל, כי הכל זה משהו מההתגלות של חפץ השם בעולם, אבל זה לא מופיע בצורה טהורה ומהירה, כלומר תכונת החיים של כל יצור היא לא מגלה, לא מודיעה מהי האיכות של העניין האלוקי בעולם. גם תולעת או יצור פשוט אחר, גם הוא התגלות של חפץ השם. אבל אין בה, בתולעת, כמו באדם הרגיל, כמו בחיים של הרשע הפרטי, אין כדי לגלות מהו חפץ השם. זה קיים ביסוד חפץ השם, אבל זה לא מופיע בצורה טהורה ומהירה, כלומר זה לא מגלה, לא מודיע מהו העניין האלוקי בעולם. כנסת ישראל זו מציאות שנבראה באופן שתכונת החיים שלה יכולה להודיע לעולם, כמו שכתוב בפסוק עם זו יצרתי לי, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר לי. כנסת ישראל יכולה להודיע בעולם דרך תכונת החיים שלה מהי ההערה של האלוקות בצורה יותר טהורה ומאירה. כי התפיסה של העניין האלוקי, איך שכל יצור תופס את העניין האלוקי, או איך שכל יצור מופיע אותו בחייו, זאת אומרת מאוד מאוד נמוכה וגסה וחומרית ופרטית ולא ברורה. וכשאתה מתבונן בעולם, אתה רואה שכל העולם אולי נברא על פי חפץ השם, ויש בו התקדמות ומתגלה בו חוכמה, ואתה לא יכול להיוודע דרך העולם מהו העניין האלוקי. יסוד מאוד מאוד חשוב. צריך להבדיל בין כל העולם שנברא בחפץ השם, ועל כל העולם נאמר להסתכל באורייתא וברא עלמא, אבל לא שכשאתה מתבונן בעולם אתה יכול להיוודע מהי האלוקות, כמו כשאתה מתבונן בתכונת חיים של ישראל. כשאתה מתבונן בעולם אתה יכול לראות שהכל מיוסד על רצון השם, הראיה שהעולם הולך ומתקדם. אתה יכול גם לראות את החוכמה הנפלאה שמושקעה בכל יצור, מעניינים על ההרים, כל מחזור הטבע. אבל מהו העניין האלוהי? מהי החוכמה הזאת? מה החפץ שבה? מהי ההשפעה שמשפיעה לחיים? מהו הטוב שבה? זה לא יכול להיוודע אלא דרך כנסת ישראל, דרך תכונת החיים שלנו. רק בתכונת החיים שלנו למשל נודע שהטוב האלוקי הוא האמת, שיש ליכוד, זיהוי בין הטוב, הטוב מכל טוב, לבין האמת, שטוב זו לא רק תכונה מצפונית של חלישות רוח האדם, זה דבר אמיתי, זה דבר שהחיים מיוסדים עליו, וככל שהחיים יותר מלאים בטוב, אז ככה החיים הם בריאים יותר, עדינים יותר, מלאים יותר מעצמותה וגבורתה. כל זה מופיע בכנסת ישראל. אלא שהאומה תדע שזה עניינה, זה לא מופיע בהכרה הגלויה. כמעט לכל אורך ההיסטוריה זה לא הופיע בתור הכרה גלויה בהמון. תמיד היו יחידים שידעו את זה, את סודה של כנסת ישראל. הרי לא הרב ממציא פה את ההגדרה מה זה עם ישראל. זה נודע לאורך כל הדורות, דרך גדולי תורה, ראשונים, אחרונים, עמקנים, עמוקי המחשבה. אבל ההמון, האומה כולה לא ידעה את סודה. היא ידעה שיש לה תפקיד בקיים המצוות, ואת הדבוקה בעניין האלוקי מיותר מפחות. היא לא ידעה את עצמה. אבל תמיד תמיד היהדות הכירה את עצמה בהכרה פנימית, טבעית, עוד לפני כל חוכמה ולפני כל הסברה ולפני הבחירות החופשיות. ושם נמצא הזיהוי האמיתי שלנו. ומתוכו גם התבררה המגמה, כמו שהרב אומר פה, השלמת טיפוסה הלאומי הזה על פי רוחה העצמי בהרצאה היסטורית. יש פה משולש כזה. הדפוס הלאומי, כי ההערה של האלוקות בצורה יותר טהורה ומהירה לא יכולה להופיע אלא כשהדפוס, הטיפוס, הצורה הלאומית שלנו בתור אומה נשלמת עם קנייניה ועם גבורתה ועם חירותה ושלטונה, וחלק מזה זה גם שלמות אחיזתנו בארץ, כשכל זה מלא מן הרוח העצמי שלנו, מן התוכן החיים שלנו, מאור השכינה. יש פה השלמת טיפוסה הלאומי על פי רוחה העצמי. כשהמציאות הלאומית שלנו הולכת ומתבססת בארץ, כי כפי שלמדנו בפסקה הקודמת, כפי שפרוס פה לכל אורך הפסקאות בספר אורות, לא ייתכן הופעה לאומית שלמה, אלא כשעם ישראל מתיישב בארץ. זאת היא כל מגמתה, כי מתוך הכרתנו את עצמנו, מתברר איך אנחנו צריכים להיראות, איזה תפקיד גדול יש לנו בעולם. אז זה באופן כללי. מתוך זה גם מתברר היחס שלנו אל פרטי המעשים שאנחנו נדרשים לקיים, פרטי המצוות והמפעלים הפרטיים, הצעדים הפרטיים שאנחנו צריכים לעשות בדרך כדי להשלים את הטיפוס הלאומי הזה. הצעדים הפרטיים הללו, שהם בעיקר המצוות, הם נקראים פה הכונניות המעשיות שלה. אתם רואים, אני ממשיך פה בפסקה, הכונניות המעשיות שלה באות למלות את מלאכת הצינורות. מה זה הכונניות המעשיות? זה גמרא מחולין, נון ו, על הפסוק הוא עשך ויכוננך, מלמד שהקדוש ברוך הוא עשה כונניות באדם. כונניות זה כמו הכיור וכנון, בסיסים. המציאות שעליה יכולה להתבסס כל הבניין. שם הגמרא אומרת את זה ביחס למבנה הגופני הגס של בהמה, שם יש מעי, כמו באדם, מעי, גז ומעי דק וכל זה שאתם מערכת העיכול. וגם אומרת שם הגמרא ביחס לאומה, שהאומה היא כזו שממנה מלאכים וממנה כהנים, כל מה שנדרש להשלמת טיפוסה הלאומי הוא ממנה, כלומר צריך להיות על פי הרוח שלה. מה התפקיד של הכונניות המעשיות? כלומר, יש לנו גם צעדים מעשיים שאנחנו נדרשים לעשות כדי להשלים את הטיפוס הלאומי. אם רק נלמד את התורה ונתעמק, נעמיק בתודעה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. ויש לנו גם צעדים מעשיים שאנחנו נדרשים לנקוט בדרך להשלמת הטיפוס הלאומי הזה. למשל, מצוות. וגם לשכלל את הקניינים הלאומיים שלנו, או שפה, אבל בעיקר מצוות. המצוות יש להם תפקיד מאוד חשוב, כי הם באים למלות את מלאכת הצינורות. הצינור הוא מעביר מן המקור אל הכלי המקבל, ועל ידם ימלא דבר היחס של הזלת שפע טל החיים מהאידאה האלוהית הטהורה אל האידאה הלאומית שלה. מה זה מושגים בטח אתם מכירים אותם, הרב מבאר אותם במאמר המופלא למהלך האידאות, אבל באופן כללי נוכל לומר שהאידאה האלוקית הטהורה זה אור השכינה ששורה בנו, והעניין האלוקי שהוא מופיע ברוחנו וממלא אותה. אבל המציאות החיים שהיא צריכה להופיע את כל התוכן הזה במטבע שלה. כלומר, זה שיש לנו תוכן גדול ורעיונות גדולים, זה לא החידוש שלנו. כבר אמרנו את זה כמה פעמים, החידוש של עם ישראל זה לא שיש לו איזה רעיון גדול, יש לו גם איזה השקפה על החיים. אלא החידוש בעם ישראל שאצלנו יש חיים כאלה שיכולים להופיע את הרעיונות הנצחיים הגדולים האלוקיים במטבע של חיים, בשפה של חיים. אז איך גורמים שימלא היחס כלומר, שיהיה יחס בין המציאות האלוקית, הנצחית, הרעיונית, הרוחנית, המופשטת, האצילית, הנשמתית, לבין המציאות החיה. ולא רק חיים של יחיד שיכולים להיכבש תחת הרעיון, אלא חיים של אומה. ושם החיים הם מלאי עוצמה ומלאי גבור. אז צריך שימלא היחס, שיתברר. היחס בין המציאות האלוקית לבין המציאות הלאומית, בשביל זה צריך מצוות. המצווה היא מתחילה מן המקור, והיא מגלמת את המקור או את הרעיונות הנצחיים בשפה של חיים. לזה קוראים שפע טל חיים. המושג הזה הוא מתברר היטב בפסקה בעין היה שבת ב' בעמוד 205. אפשר ראו ללמוד את זה, אבל אנחנו לא לומדים את זה בגלל קוצר הזמן שיש לנו, אבל שם תראו, יש עוד כמה מקורות שהרב משתמש בביטוי הזה. אבל תמיד תמיד הרב משתמש בביטוי שפע טל החיים, כשהרב מדבר על הופעה מן המקור הנשמתי האלוקי להחיות את המדרגות המעשיות. על יסוד, מה שהגמרא אומרת בשבת, שבמעמד הר סיני כששמעו את הדיברות, אז פרחה נשמתם. טוב, אז אם בדיבור הראשון כבר פרחה נשמתם, אז למי נאמר הדיבור השני? אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא הופיע טל של חיים, טל שעתיד הקדוש ברוך הוא לחיות בו מתים, והחיע את נשמותיהם של ישראל. כלומר, מהי המדרגה המעשית שיכולה להתחיות מן העניין האלוקי? לא להיבהל מפניו, לא להתכמת או להתאפס מפניו, אלא להתמלא ממנו. אתם יודעים, זה החידוש של עם ישראל. שכשאנחנו עומדים מול הגובה של הרעיון, אנחנו ביחד עם מה שאנחנו מזדעזעים ממנו, אנחנו לא נדהמים עד כדי איפוס, אלא אנחנו מתמלאים ממנו. אולי בתור אדם פרטי זה קשה, אבל בתור אומה יש לנו את היכולת לזה. אז איך מחיים את הצד המעשי באופן שיוכל להתמלא מן העניין האלוקי העליון, זה צריך את הטל של חיים, זה סוג של שפע כזה, שהוא מופיע במצוות. יש לזה בעריכות, ברב, בכמה כמה מקומות על הטל שגנוז בתלמוד, וכולי, יש על זה בעריכות, פעם אפשר לעשות על זה מערכה שלמה. אם כן, הכונניות המעשיות שלה באות למלות את מלאכת הצינורות, שעל ידם ימלא דבר היחס של הזלת שפע טל החיים מהאידאה האלוקית הטהורה. כלומר, מהרעיון האלוקי הטהור, לא זה שכבר התקמד והתגשם ונעשה חומרני, דמיוני, אלא כפי מה שאנחנו תופסים אותו, מלאים ממנו בטהרתו, כפי מה שהוא בעצמו, תמיד טהרה שייכת לעצמיות, לעמוד על עצמיות הדבר, על הדבר באמת, כפי מה שהוא בעצמו, אל האידאה הלאומית שלה. כלומר, זה הרעיון שעל פיו אנחנו מבססים את צורת החיים הלאומית שלה. היחס הזה מתמלא הן בשכל והן במעשה, ששני מרכיבים את רוח החיים שלנו, כמו שיש לנו קבלת עול מלכות שמיים, זה בשכל, וקבלת עול מצוות, שזה במעשה. חובות הלבבות בשכל וחובות האיברים. כן? רוח החיים שלנו הוא ממזג בין השכל ובין המעשה. וכל זה מופיע לא רק בחיי כל יחיד, גם בייחוד בחיי הלאום כולו. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוקים, כמו שהרב מרבה להביא ביקורות את התנא דבליהו, ועוד מקורות שמבליטים את הדבר הזה, אבל אין בעולם אומה שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם, כי אם על פי המגמה של האידאה האלוקית העליונה בעולם, כי אם ישראל. כאן יש דגש מאוד חשוב, לא רק אומה שרואה בזה איזה אתגר אינטלקטואלי, כי אם אומה שחפץ החיים שלה, חפץ הקיום שלה, על זה הוא נלחם. אתם זוכרים, דיברנו על זה בפסקה א'. כל האנושות כולה, יש בצד עליון כזה, זה הצד היותר עליון מן השכל, שבו היא חפצה בדבקות אלוקים. אבל לא שם נמצא חפץ הקיום שלה. הצדדים הנמוכים שלה, הם מסתפקים בקיום גס, כלכלי, חומרני, הכי הרבה, כזה שנאבק על הרוח האנושי, אבל אומה שחפץ הקיום שלה הוא נעות שם בדבקות האלוקית ובייעוד שניתן להם את העניין האלוקי, זה רק האומה הישראלית. אז זה עד כאן למדנו פחות או יותר. רוח שונה מרוחות כל העמים אשר תחת כל השמיים. מוכרח שתהיה לו גם כן כלכלה מיוחדה הנאותה לו, מפרנסת אותו, מחזקת את כוחו ונותנת לו את קיומו, כי הרוח תמיד צריך פרנסה. הנשמה היא קבועה, והעצם האלוקי, עצם ענייננו. החיים, כמו שתכף אנחנו נראה, זה תלוי איך הרוח מעצר אותה. מה צריך פרנסה? הרוח, זה התרבות, עולם הרעיונות. והאופן, איך שאנחנו תופסים את עצמנו, סגנון החיים שנולד מזה, אז הרוח תמיד צריך פרנסה. והרוח שלנו, שהוא המקיים אותנו, לא נוכל לקחת אותו מרוחות העמים כולם. כי אנחנו צריכים כלכלה מיוחדת המפרנסת אותו, מחזקת את כוחו ונותנת לו את קיומו. לא תוכל לפי זה היהדות. לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי, שאין בקרבו אותם החלקים, זאת אומרת, הספרות הכללית ותפיסת הלאומיות הכללית, האופן איך שהעמים מתייחסים זה לבר הזה באופן כללי, כן, האנושות כולה. אנחנו לא יכולים לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי, כי אין בקרבו אותם החלקים שגופה הרוחני נבנה מהם. לגבי הביטוי הזה, גופה הרוחני, אפשר ללמוד אותו בשני אופנים. או גופה הרוחני, כמו גופה דעובדה. גוף כנה עצם. הרוח שלה בעצם, יש צדדים חיצוניים, סגנונות, שכן יכולים להיות, כפי שתכף נראה, מושפעים מרוחות העמים. אבל גופה הרוחני, כמו העצם הרוחני שלה, צד הפנימי של הרוח שלה, צד שייך אל העצם, זה לא שייך שזה התפרנס מרוחות כל העמים. אז כאן גופה הרוחני זה כמו גופה דעובדה. אפשר להבין גופה רוחני שזה בדיוק הפוך, לא עצם הרוח, כמונה גם האופן שהרוח יופיע בחיים, גם הכלי שהרוח יתלבש בתוכו, גם זה לא יכול לקבל את פרנסתו רק מהרוח הכללי, אלא צריך שיהיה לנו מזון מיוחד, שזה תורה ועולם הרוח שלנו. כמו שהרב מעריך מאוד להסביר בסוגיה בעין היה שבת חנוכה, ויש עוד מקורות לזה, מה אנחנו יכולים לקבל מן העמים ומה לא. ודאי שגם בנו יש צדדים כלליים שבזה אנחנו שווים ונראים שווים לעמים, כמו שהרב אומר מיד בהמשך. במה שבבחינה עיקרית הוא שונה מרוח כל העמים, כלומר זה שרוח ישראל שונה בבחינתו העיקרית, בבחינתו העצמית מרוח כל העמים, לא נשלול בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי שבו הוא שווה לכל האדם. ודאי שיש בנו גם צדדים כאלה, גם אנחנו צריכים בניינים, גם אנחנו צריכים משרד התעשייה במשרד, גם אנחנו צריכים קשרי חוץ, גם אנחנו בונים צבא. ומצידו היא זקוקה גם לכלכלה תרבותית, לצידה הרוחני, ככל המזון הרוחני, יש לכל האדם עם קצוע הזה. זה ספרות כללית, עולם רעיונות, ומדע, ואסתטיקה וכו'. אבל קלקול זה לא יפטור אותה ממזונה המיוחד לה. כל מי שמבין את רוח ישראל, כמו שהאומה מכירה את זה באופן טבעי פנימי, יודע שעיקר מזונה רוחני זה מה שמופיע אצלנו במסורת. והתורה, ומה שהולך ומתברר בבתי המדרשות שלנו מתוך עיון של גדולי האומה וחכמיה במהותה ועניינה. ועל פי זה היא מפרנסת את עצמה. בתוך הייעוד המיוחד שלה, התפיסה הלאומית שלה והיהוד וכו' וכו'. אבל ודאי שיש גם צדדים, בייחוד מצד הסגנון, שהדברים יכולים גם להיות מושפעים, לקבל משהו מההשפעה של אומות העולם. רב, מה נעריך לבאר את זה גם פה באורות ישראל, מה אנחנו יכולים לקבל באומות העולם ומה אנחנו צריכים לקבל בעצמנו. פה בעמוד קוף סמך דלת, בפסקתת, הרב גם כותב את מה שכותב פה, רק נראה איזה כי יש שם דבר שנוכל להתברך ממנו. בעמוד קוף סמכתה לפסקתת, ההשכלות הכלליות, כלליות הכוונה האנושיות, שמתאימות ושייכות לכלל האנושיות. ההשכלות הכלליות הן מטביעות יפה את הנשמה הכללית וחותמה. כלומר, הן מבארות לנו ונותנות מקום להתברר ולהבליט את תכונתה של נשמת האדם הכללי, של הצורה האנושית. גם הטבעה זו נדרשה היא מאוד לשכלול צורת האדם. בוודאי שאין דבר כזה שהאומה, שכל אומה היא לא דואגת להתפרנס באופן תרבותי, רוחני, כי אז צורת אדם לא מופיעה בה. אבל לא תיבנה האומה, כי אם כשהעיקר יהיה מה שישכלל את שיעור קומתה, כלומר הקיומה המיוחדת שלה, שהוא מלוא הידיעות, כלומר מלוא הידיעות במה שנוגע לחלקה בייחוד. כך גם הרב אומר פה, תכף נראה למה הדברים ממטרים. עכשיו אנחנו נכנסים פה לדברים שהרב אליהם מכוון את כל הדברים. ואם תראה האומה, היהדות, שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותה ממקור חייה המיוחדים, ולהטותה לצד הסיפוק, כלומר להסתפק רק בכלכלה הכללית. כלומר, אם היא תהיה רוח זרה כזאת, הן שתבוא מן הסביבה הגויית, והן שתבוא מקרבה פנימה, מאיברים מדולדלים שבקרבה פנימה, שהדגל הרוחני התרבותי שלהם, תוכנו וסגנונו, יהיה מושפע רק או בייחוד מהסגנון הכללי של האנושות. האנושות היא מאוד מפותחת במדע שלה, באומנות שבה, בתפיסה החברתית שלה, בגלובליזציה, כל אלה שייכים להתפתחות העמים. ויש תופעות שהרב מברך עליהן. יש כאלה תופעות שהרב מברך עליהן שהוא בימיו, ויש כאלה שהרב צופה שיקרו, ובאמת קוראים היום, כמו גלובליזציה, והתפתחות של תביעת החופש, אבל כל זה מתאים ושייך לצורה האנושית הכללית. עכשיו, אם ההשפעה הזו, שיש לה מקום מבחינת סגנון, אבל היא הולכת וחודרת לרוח ישראל, הן לבתי המדרשות, והן למקום שבו רוח ישראל הולך ומתעצב, וזה משפיע על מערכות החיים שלנו, על האופן איך שאנחנו בונים צבא, על האופן איך שאנחנו מתייחסים בכלכלה, על האופן... אם תראה האומה, באיך תראה? תראה בהשקפה, בהכרה פנימית, שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותה ממקור חייה המיוחדים ולהטותה לצד הסיפוק, רק בכלכלה הכללי. ומכל שכן, זה אופן אחד. ומכל שכן, בצורה יותר בולטת ויותר דורסנית, אם בשלילה תקיפה ומכרחת ישלול אותו הרוח את מזונה מיוחד להחזיק את רוחה ולפנס את יסוד קיומה. כלומר, רוח ששולל את המסורת, את רוח התורה, את קיום המצוות, כל אלה, התורה והמצוות והמסורת, כל מה שהולך ומתפתח בבתי המדרשות, מקומות המיוחדים לעיון באמונה הישראלית. כל אלה מקומות הם אלה שמשם תיקח האומה את מזונה המיוחד לה. ואם רוח ההשכלה, כאן הרב מדבר על ההשכלה למשל, רוח ההשכלה הגלית, שהיא נשבה אל תוככי האומה משדות זרים. אז כמו שיגיד הרב במשך, יש לפעמים מקום להשכלה. אבל מתי תוכל האומה לקבל את ההשפעה מן ההשכלה ומהתפתחות המדע ומן הדרישה ליצירה חופשית וכולי, כפי שתרב נראה? מתי שהדבר לא מאיים על קיומה הרוחני? זה לא מעבר של רוח מול רוח. רוחה של האומה שם מונח סוד קיומה, וזה בדיוק המיוחד באומה שלנו. שקיומה הרוחני הוא צריך לפרנסה של תורה. זה לא שמחוץ לחפץ הקיום יש גם איזה דובדבן שבקצפת שאפשר גם ללמוד תורה. זה לא דבר ששאר לאינטלקטואלים, זה שייך לקיומנו, לקצר קיומנו. אנחנו בתור אומה שעניינה להיות ההערה של האלוקות בצורה יותר תאורה ומהירה. לזה הרב פה מנתר, הרב אומר, דע לך, המאבק שאנשי היישוב הישן בציונות ובחילוניות הוא לא מאבק שרק דעות מנהלות אותו, אלא זו העמידה של האומה כולה על קיומה. כי התפיסה של האומה את ההשכלה ואת תביעת החופש ואת החילוניות ואת ההתפתחות המדעית ואת התביעה להרחבת החיים, כל אלה נתפסים בתור דברים שמאיימים על קיומה של האומה. אז תבין איזה מאבק איתנים זה. אילו מנגנוני הגנה הם מנהלים את המאבק. הרב אומר, אי אפשר להבין את מה שמתחולל היום באומה, אם אתה רק חושב שמי שמנהל את זה, זה הדוברים והיחצנים ואלה ש... והסוקרים ואלה ש... שעושים את, את מכוני השיווק. לא, זה מאבק איתנים שמופיע ברובד הפנימי הנפשי. להיקהל ולעמוד על נפשם. שראינו את הביטוי הזה מקודם בפסקה, למעלה. האומה עומדת על נפשם. גם אנשי היישוב הישן עומדים על נפשם, וגם אנשי היישוב החדש עומדים במידה רבה על נפשם. זאת אומרת, אם תראה שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותה ממקור חיה מיוחד, מולד אותה לצד הסיפוק רק בכלכלה הכללית, ומכל שכן... סליחה. אם בשלילה תקיפה ומחרחת, ישלול אותו הרוח את מזונה המיוחד להחזיק את רוחה או לפרנס את יסוד קיומה, תדע כי אויב ניצב לה, ובכל עוז כוחה הפנימי תעמוד על נפשה. וזה מה שמתרחש עכשיו. עכשיו הרב מבאר לגבי מה הדברים ממטרים. הטוב האלוהי בקרבה ובעולם. שזה תוכן החיים שלנו. זה כבר הזכרנו את זה בפסקה א' ועוד. הרב מעריך להסביר את הדבר הזה. שהתוכן האלוהי שמופיע בחיינו זה התוכן המוסרי. כלומר, זה הרעיונות שמיטיבים עם החיים. עושים את החיים טוב. עושים את החיים טובים. מה זה טוב? יש סוגיה מאוד ארוכה. אבל... זה שייך קודם כל למה שזה מקיים את החיים. כלומר, החיים כאלה שמלאים בטוב זה חיים שהם בריאים יותר, קיימים יותר, וגם מקיימים אחרים, נותנים מקום לכל אופן אחר להתגלות, וזה גם הופעה של חסד, כלליות, ואלוקיות, הרבה דברים קשורים אל הטוב, זה מערכה גדולה פה בספר האורות ובכתבי הרב בכלל, לדעת מה קשור ומונח בטוב. אבל הטוב האלוקי, שהוא הטוב הנצחי, שהוא הטוב מכל טוב, הוא תוכן החיים שלנו. כמו שהרב אומר שהגרעין הפנימי של כנסת ישראל הוא החפץ של היות טוב לכל. לקיים את הכל, לדאוג להיטיב עם הכל. אז זה תוכן החיים שלנו. זה תוכן, זה תוכן לא טבעי. כי החיים מצד עצמם הם טבעיים. הם אפשר לארגן אותם בצורה פיזיקלית, בצורה אנטומית, אבל לא בצורה מוסרית. חיים זה דבר טוב. שם חיים זה דבר, כן, וזה את העידה, וזה ידיים, וזה יכולת לארגן את האיברים, יכולת שאומר לטוב, טוב זה שאלה מה מונח ברוח האדם, לא, עם ישראל מחדש שהטבע הוא טוב, עצם החיים הוא טוב, הבריאה היא טובה, היא טובה בהשגחה שמונחת בה, והיא טובה במה שיוצא ממנה, ובייעוץ שלה, במה שמונח בתוכה, לא, זה הטוב האלוהי בקרבה ובעולם. בקרבה מה שמופיע בתכונת חיינו, ומתוך זה מה שאנחנו מגלים על העולם כולו. הטוב הזה, זה אור החיים שלנו. זה האידאה האלוקית. האידאה האלוקית שהיא תכונת החיים שלנו. הטוב הזה, כדי להיגלות בעולם, צריך שעם ישראל יושב בארצו. יושב ישיבה שלמה בארצו השלמה. זה מופיע בישראל תחילתו פסקה יוד. שם הרב גם מבאר שהחתירה שלנו לבנות, לייסד בניין בארץ, זה לא חפץ שייך לצד הנמוך של הקיום שלנו, מתוך הרצון שלנו, להודיע לעולם מהו הטוב האלוקי. יש לנו ייעוד כזה, זה ייעוד מאוד עמקני, מאוד נצחי ועמקני. אם כן, הטוב האלוהי בקרבה ובעולם, זאת היא תכונתה האידיאלית. זה הרעיון שעל פיו החיים צריכים להתכונן. זה הכוונה תכונה אידיאלית. זה הרעיון שעל פיו החיים צריכים להסתגנן ולהתכונן ולהתעצב. והיצירה החופשית והמדע, היצירה החופשית, אנחנו עוד נראה את זה בהמשך הפסקה, פסקה ג', בדרך כלל הכוונה היא לאומנות, כן? זה היצירה שנותנת ביטוי לצדדים האסתטיים, כן? אז העולם, כשורח אדם הולך ומתפתח, אז יש השקעה גדולה באומנות ובמדע. אבל כל זה שייך לשכלול החיצוני של החיים. היצירה החופשית שהיא מפתחת את הכישרונות האסתטיים, והמדע שמפתח את הכוח השכלי, כל זה שהאנושות כולה רואה בזה פסגת היצירה האנושית. הדבר שמבליט ביותר תופעת הרוח האנושית, כל זה חיצוני ביחס לתוכן שעם ישראל מודיע. כי עם ישראל מודיע את התוכן הפנימי שלכם, שהוא הטוב האלוקי. והגוי משכלל את הצד החיצוני, שזה היצירה החופשית והמדע. אז אצלנו היצירה החופשית והמדע ההולך ואור אינם לסניפים נכבדים. ודאי, כשהתכונה האידיאלית הזאת תופיע בשכלול החיים, אז גם היא תמצא לה את האומנות וכל נתיבי היצירה, וגם תמצא לה את המדע, כי כלי ביטוי, ודאי, כלי ביטוי מאוד מאוד רציניים ועמוקים ומלאי הוד ומלאי פאר, וביטוי אמיתי כדי להודיע את נשמתה. אבל כל זה שייך לכלי, ללבוש. הינם לסניפים נכבדים לתכונת האידיאלית הזאת. אבל גם שני אלה לא יוכלו לבוא בה למרומי גובהם. כלומר, אצלנו ההתפתחות המדעית האמיתית וההתפתחות האומנותית כדי לשמור על ערכה הגבוה, לא יוכלו לבוא, כי אם כשישתמר רוחה היא לא מקרבה, על פי טבעה מיוחד, שהוא מרומה מכל יצירה אנושית, הוא מרומה מכל מדע וחזון לב, כי גבוה השמיים מארץ, וכי גבוה מחשבות אלוהים מדרכיו ומחשבות בני אדם ודרכיהם. כלומר, היצירה החופשית והמדע זה שייך להופעה שמבליטה את תכונת הארץ, או תכונת מחשבות בני אדם ודרכיהם. אבל הערך הפנימי של חיינו הוא גבוה גבוה מזה. כי גבוה השמיים הארץ, כי גבוה מחשבות אלוהים מדרכי המחשבות בן אדם ודרכיהם. כאשר אצלנו היצירה החופשית והמדע הם כלים וביטויים שייכים לסגנון, לאיך שהדבר בא לידי ביטוי. אבל תכונת האמונה היא משכללת את התוכן הפנימי של חיינו, לא את הלבוש החיצוני. טוב, עד כאן. משתדל. בפעם הבאה נגמור את הפסקה. נוכל להתחיל בזמן הבא פסקה ג'. פסקה ג' זה ממש המשך של הפסקה הזאת. כאשר אנחנו דיברנו על כך ששלושת הפסקות הללו, א' ב' ג', הן שייכות לשלושת התכנים, שלושת העניינים שהנשמה מפתחת בנו. זה המשמעות של חיינו, זה פסקה א', קיומנו, שהנשמה היא בעצם זו שמנהלת את המלחמה לקיום. זה הרב פה העריך להסביר ועוד יבאר את זה עוד בהמשך הפסקה, ואחר כך שכלול החיים וההפרחה שלהם, שבסופה של פסקה ג' יש פה ברור מאוד מאוד מיוחד על העניין הזה. אחר כך, הפסקאות של ד' ועד ז', זה ארבע פסקאות שמפרטות מאוד איך האומה הולכת ומפתחת בקרבה את הופעת הנשמה הזו בחיים. ארבעת הפסקאות. מסודר פה שלוש וארבע, זה בעצם המערכה הראשונה של אורות התחילה.
זה הכל מערכה, כאילו
א' עד ז' זה הערכה אחת. שלושת הפסקאות הראשונות, אור, קיום והפרחה. אנחנו ניקח ארבעת הפסקאות הבאות, עכשיו למוסדות, איך האומה מסתדרת כדי לגלות את העניין הזה. אבל יותר לכהנית, למקדש, למצוות, ככה גבורה אידיאלית, לא עושה. טוב. היום היה לא היו אנשים, כי היה...
אני אגיד, 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 אני אג